תכף נעשה את זה. טוב, אז אנחנו אוחזים באמצע הנושא של קבורה, כן? אז בואו נחזור בקצרה על היסוד שראינו, ויש לנו כמה וכמה דברים להשלים היום. מקווה שנצא עם תמונה יחסית טובה של הנושא, כן? כלומר, התחלנו בפער שבעצם אנחנו רואים אותו לאורך כל הלכות אבלות, בין ההופעת הנושא בסיפור המקראי לבין ההופעה שלו במקורות ההלכתיים, בחלק ההלכתי של התורה. כן, בחלק הסיפורי של התנ"ך אנחנו פוגשים סיפורי קבורה, אפשר להגיד, רבים, וגם עולה ממנו עולם מושגי ברור שהאמת היא נראה לנו תשתיתי וראשוני ופשוט. כן, ראשית, רבים מהסיפורים הקרובים הם אלה שקוברים. לא ברור, כן, אברהם קובר את אשתו, והבנים קוברים את אברהם, והבנים קוברים את יצחק, והבנים קוברים את יעקב. זה ברור שהקבורה קשורה בקרובים. ראינו גם שני מודלים של קבורה שקיימים כבר בספר בראשית עצמו. מצד אחד יש קבורה שאדם נאסף אל אבותיו, אחוזה משפחתית, מערת המכפלה, קראנו לזה כמודל, כאב טיפוס לקבורה. זה מודגש אחר כך לאורך כל התנ"ך, איך אדם נאסף אל אבותיו, והם שוכבים יחד, ויש איזו אחוזה משפחתית כזאת. ובצד זה יש את הקבורה בדרך, קבורה של רחל, שצריך להצטדק עליה, אבל זה מודל שני, זה מודל של קבורה שאדם לא נאסף אל אבותיו, אבל הוא זוכה להיגנז, אם אפשר לקרוא לזה. וצד זה גם ראינו איך המקראות מתארים מקרים קיצוניים שבו אדם לא נקבר, ומה חומרת הטרגדיה והאסון שבזה. וקצת הרחבנו בזה בהדגשה איך הקבורה מבטאת את האנושיות של המת, שיש לו חבורה שדואגת לו, שלעומת בעלי החיים או מי שלא נקבר זו מאכל עוף השמיים. וכמה הנקודה הזאת היא נקודה מרכזית בכלל, וכמה סביר המוות הוא בא לידי ביטוי. ואז עוברים לחלק ההלכתי של התורה, ומגיעים שהתורה לא מצווה בשום מקום לקבור. המקום היחיד שהתורה דנה בנושא הוא במקרה של הרוגי בית דין, שבמקרה הזה לפי התפיסה הרווחת, וראינו פה כמה מדרשים, לא עשינו פה היסטוריה, עשינו מדרש, כן, אבל כמה מדרשים ברורים שלא קברו הרוגי מלכות, מדרשים חרום אם לא נתו לקבור את רבי עקיבא, מישהו פה הזכיר את הרוגי ביתר, כן? כלומר, במקרה שיש חשש שלא יקברו, התורה מצווה לקבור בכל זאת. זה מאוד דומה למה שראינו בשעתו על אבלות, הזכרנו פה לא מהדוגמאות. אני יודעתי, חובת הקבורה מאיפה היא מגיעה? בדרך ארץ שקדמה לתורה. כמו שאברהם קובר וישחק וישמעאל קוברים, זה הבסיס של קבורה. במקום שהתורה חוששת שלא יקברו, אז היא מצווה לקבור. ואז אולי אותה שאלה שראינו סביב לא מעט נושאים, אז אם אפשר לכלול בשפה הצרה של החלק ההלכתי של התורה שהגבילה את זה לאיפה? רק להרוגי בית דין. אם אפשר להכליל את הכל ביחד, אם כל הרובד הבסיסי הראשוני נכלל בתוך זה, האם הוא לא כלול בתוך זה? כן, בלשון המשנה בסנהדרין, בסנהדרין בפרק בפרק ה, כן, פרק ו, סליחה, כן, שם המשנה בסנהדרין, רק נפתח את זה, כן, יש לי את זה פה, כן, שם המשנה בסנהדרין אומרת כך: ולא זו בלבד, אלא כל המלין את מיתו עובר ולא תעשה. כלומר, המשנה שמרחיבה את איסור בלטלין לכל מת, זה מהלך שהיא מנסה לעשות אותו. כלומר, הפער בין הסיפור המקראי לבין ההלכה המקראי, באה המשנה ואומרת, אני כולל בתוך הפרשייה ההלכתית את כל המתים. כן, כשאת כל הסיפור הזה, איפה ראינו שמתואר, מתומצת מאוד יפה, בגמרא בסנהדרין בדף מ"ו. זוכרים? השיח הזה בין שבור מלכה לבין מי, אתה זוכר? כן, השיח הזה בין השבור מלכה, נציג התרבות הזוריאסטרית שלא קוברים מתים, לבין רב חמה שמייצג אותנו, מניין לקבורה מן התורה, ובדיוק שם כל השיח הולך סביב השאלה הזאת, נכון? אולי קבור תקברנו מוגבל דווקא להרוגי בית דין, מי אומר בכלל שמדובר שם על קבורה, אולי מדובר על ארזג או על ארגז, כן? האם אפשר ללמוד מהסיפור המקראי שחייבים לקבור? אז מה אומרת הגמרא, היה יכול לטעון אותו גוי, מה יכול לטעון? מנהגה, ככה נוהגים, יאמר שחייבים, כן, הכל, הכל, הכל נמצא שם. ביסודו של דבר, אבל זה ברור, אני חוזר, זה ברור שחובת הקבורה היא על, על כולם. השאלה יותר בשפה ההלכתית, ממה אנחנו משתיתים את זה. כן, וכאן בואו נתחיל בקו שמנסים לשים אותו בתוך הפרשייה של ההלכתית של הרוגי בית דין. כאן כפי שראיתם במשנה, זה נאמר על בעל תלין, אלא כל המילינת מיתו עובר בלא תעשה. מה לא נאמר במפורש במשנה? שזה כלול בכבור תקברנו במצוות תעשה. זה לא נאמר במפורש. בנושא הזה נראה שיש סתירה ברמב"ם. האם אני מרחיב את העשר, האם אני מרחיב את הלאו? שכן, הרמב"ם מצד אחד בספר המצוות, בשונה מהמשנה, איפה הוא מביא את ההרחבה של כל של שאר המתים? בעשה רש למד א', המצווה, אני קורא, המצווה רש למד א', היא שציוונו לקבור הרוגי בית דין ביום שיהרגו, ובו אמרו יתעלה כי קבור תקברנו ביום ההוא, ולשון ספרי כי קבור תקברנו מצוות עשה, הוא הדין בשאר המתים, כלומר שיקבר כל מת מישראל ביום אותו. והוא מביא את זה במצוות העשה של קבור תקברנו. מה קורה בלב של בעל תלין, שזה לא תעשה סמך וב? הוא לא מזכיר את זה. זה בספר המצוות. אני עובר למשנה תורה, לחוץ סנהדרין. מה אני מגלה שם? ששם זה הפוך. הרמב"ם שם כמו, סליחה? הוא פשוט לא מזכיר את זה. כשהוא מביא את לשון הלא תעשה, אז הוא מביא ניסוח שמדבר על הרוגי בית דין. אני קורא את זה. והמצווה סמך וב היא שהזהירנו מהזוב התלוי ללון על עצו, כדי שלא יתחדש מזה פרסום ברכת השם בהתבוננות, כשנראה שאנחנו לא נתלה זולת מגדף עובד עבודה זרה, שבא בו גם כן את השם הוא מגדף, והעזרה מלאב זו אמרו יתעלה לא תלין לבטו על העץ. הוא לא מביא בכלל שער מתים, הוא לא מזכיר את זה.
אמן.
רק עבור תגברנו, כן.
שאלה חלי על רמם, אז כשהוא כתב בסוף שפעלים הדינאים מסתזו פרקלו מסנג'ן, מה המשמעות של כי זה שיעור שמופיע הרבה פעמים בספר, מה המשמעות של האמירה הזאת שכל מה שאמרתי עד עכשיו זה נתעשה, או שיכול להיות שיש עוד דברים שם שהם גם כלול בזה? כי לכל מאוד יכול להיות שאומר לי את המשנה שם שכן כתב, לא זו בלבד.
כן, אבל הוא גם אומר כבר התברו משפטי מצווה זו גם בעשר רש למד א'. אז בוא נסביר משהו על ספר המצוות. מבזק קצר, 60 שניות על ספר המצוות. ספר המצוות של הרמב״ם הוא נכתב בתוך ז'אנר רחב יותר של ספרי מצוות. הוא לא יצר את הרעיון שבו נכתוב ספר עם רשימת מצוות. מה שכן, כל המעיין ברמב״ם רואה שהמטרה שהוא הציב לעצמו בכתיבת ספר המצוות היא מטרה שונה מזאת של ספרי המצוות האחרים. בחלק, בוא ניקח את השורש הראשון שאנחנו נגיע אליו עוד מעט, ההתפלמסות שלו עם הבהג, האם עונים מצוות רבנן, היא בחלק רוכבת על הנקודה הזאת. מצוות רבנן צריך לשמור אותם, זה חלק מהחובות שמוטלות על יהודי. אז אם ספר מצוות משמעו ספר שרושם את החובות המוטלות על האדם, צריך לכתוב מצוות רבנן? כן? יש פה למישהו פיקפוק שצריך לשמוע מצוות רבנן? שימון, ברור שצריך, נכון? אז צריך לרשום אותם. כשהרמב"ם אומר אני אכתוב ספר מצוות שאין בו את כל המצוות, כבר מבינים שיש לספר מטרה אחרת. והיא בגדול, ספר המצוות הוא ספר שהוא שלב לקראת כתיבת משנה תורה, הוא סוג של הקדמה למשנה תורה. כיות והרמב״ם, אני אסביר את המטרה שלו, כיות והרמב״ם הולך במשנה תורה לעשות משהו מהפכני, זה לא עוד ספר הלכה. משנה תורה בחזון של הרמב״ם זה כתיבת משנה חדשה שהוא רוצה לכלול בתוכה את כל שישה סדרים. הוא לא כותב רק הלכה למעשה לדורו, הוא כותב גם על נושאים שלא נוהגים למעשה, גם הדברים שהם למעשה, אם בזמן המקדש אמרו אותם אחרת, הרמב"ם בשונה מכל הפוסקים יביא גם את ההלכה היסודית של המקדש. והוא רוצה בעצם לוודא בספר המצוות שיש לו את השלד שעליו הוא יבנה את הספר. דיין, הוא עובר על התורה, אוסף את כל הנושאים, כל הקטגוריות, כדי שאלה ישמשו אותו בבניית הספרים והחלוקה חלוקה להלכות. בדיוק, זה לא ספר של חובות, זה ספר של קטגוריות הלכתיות, של נושאים הלכתיים, שבמסגרת הזאת, שהרמב״ם בספר המצוות בונה מצווה, הוא תמיד מביא לשלושה חלקים. חלק ראשון הוא נותן את הגדרת המצווה היסודית והפסוק שלדעתו שם התורה צוותה על זה, שהכוונה עוד פעם, זה לא חייב להיות רק צו שהוא imperative, זהינו, תעשה, אלא נושא הלכתי, כמו למשל לגרש בגט, אף אחד לא חושב שזה מצווה. כמובן, יש קטגוריה הלכתית שנקראת גירושי. שלב ב', הרמב"ם מביא מקורות מחז"ל, שמהם הוא מראה שחז"ל ראו בפסוק הזה מצווה, ובחלק ג' זה כרטסת שתעזור לו, הוא רושם לעצמו איפה הדבר הנושא הזה נמצא באופן בסיסי, אבל זה רישום עבור עצמו. אני לא חושב שהכוונה, ועכשיו תסתכל שם ותדע גם שזה כל מת, אני לא חושב שזה ככה.
נכון, כי השואה הזאת מאוד מוזר, אני עומד צריך לעשות, השואה הזאת אף פעם לא מבין למה, זה בואו שזה לא משהו כולל שהוא קודם מהמוחמות שהרקת שלו או משהו, כאילו, אז
הוא רושם לעצמו איפה הנושא הזה עיקרו בספרות חז"ל, אבל הוא עושה את זה בכל מצווה. אני לא חושב, לפי מיטב ידיעתי, התרשמותי, אי אפשר להוכיח מזה שהוא מרמז למשהו. אבל כן, הולכים למשנה תורה, מגלים משהו קצת אחר, שדומה למשנה. כן, שכן, במשנה תורה, מה יש לנו? בהלכות סנהדרין, בפרק ט"ו, אז הרמב״ם מביא את בעל תלין בפרק ט"ו, הלכה זין, שמה הוא כותב שם? ואם לאן עוברים עליו ולא תעשה, שנאמר לא תלין נבלתו על העץ, ומצווה תעשה לקבור את כל הרוגי בידים ביום ההריגה, שנאמר כי קבור תקברנו ביום ההוא, ולא הרוגי בידים בלבד, אלא כל המלין את מיתו עובר עליו ולא תעשה. אז כאן הרמב״ם ממש כמשנה כותב שכל המלין את מיתו עובר ולא תעשה, אבל הוא לא מזכיר שהעשה של קבור תקברנו הוא מורחב לכולם. עכשיו מבחינה ספרותית, אם נשאר כאילו איך הרמב״ם עובד או איך נוצרה הסתירה, בואו נסביר לרגע. יש פה דוגמה של פער בין ספר המצוות לבין משנה תורה. כן? יש פה פער. כן, אתה רוצה להעיר? בבקשה.
אני יכול להגיד מה העניין חזק יש הבדל בין הלכות במצוות.
נכון.
יש ספר מצוות, ומה שאמרת אין מצווה לגרש, אבל אם כן מישהו יגרש יש הלכות בתוך.
נכון.
זה
אני אומר, כשניגשים לשאלה כזאת יש כמה דרכים, יש כמה אופציות נאמר, או דרכים אלטרנטיביות. שורות אחת היא לדבר על דבר תופעה שהרמב"ם בעצמו מעיד עליה, שיהוד בספר המצוות הוא כותב לפני שהוא כותב את משנה תורה, אפשר לגרל בחשבון שיש פער בין החיבורים ולהסביר אותם בחזרה של הרמב״ם, מה שתופעה שקיימת בפירוש המשנה וכו'. זאת אופציה אחת, היא לא מועדפת לדעתי אם אפשר לפרש את הדברים בצורה אחרת. אפשר לדבר גם על פער בין הספרים שקשור במגמות השונות, למשל הוא כותב מצווה, המטרה היא אחרת מאשר שהוא כותב הלכות. אני אוסיף כאן שצריך גם לקחת בחשבון את שיטת העבודה שלו כשהוא בונה את הספרים. או תיארתי קודם, ספר המצוות נועד לתת לו את הנושאים, את הקטגוריות. לעומת זאת, כשהוא כותב את משנה תורה והוא מעתיק את ההלכות, זה תמיד בזיקה ללשונם בספרות חז"ל, או במילים מאוד פשוטות. כשהרמב"ם כותב את הלכות סנהדרין, פרק ט"ו, איזה מקור הוא שם בפרק ט"ו, הלכה ח'? הוא מעתיק את המשנה. אז נכון הדבר, כשהוא מעתיק הוא תמיד מנסח מחדש, הוא אף פעם לא מעתיק מילה במילה. אז זה ברור שהוא מעתיק את המשנה, כי יש לו כרטסת של נושאים, גם יש לו כרטסת של הלכות. והוא לוקח את הכרטיס של המשנה והוא שם אותו פה. כשהוא כותב את ספר המצוות הוא לא מעתיק הלכות מתוך מקורות חז"ל, שם באמת מה הוא עושה? משהו אחר. ולכן ראשית זה לא מפתיע שיש יותר דמיון בין לשון המשנה לבין לשון משנה תורה, לעומת השאלה מה עם ספר המצוות. כן? אז הפער קיים. אני רק אעיר לפני שנחשוב על זה שברמב"ן על התורה שראינו בכית יצא שם על הפסוקים, מה מפורש ברמב"ן? שהעלה והעשה הם על כל המתים. כן, הרמב"ן כותב בסוף דבריו, והנה המילין התלוי הוא אפילו המת בארץ, המת בארץ הכוונה שאר המתים, כן? עובר בשני לוין ועשה. ובחוץ אל הארץ ועשה ולא תעשה אחד. כן, החידוש של הרמב״ן, לא תתמה, אבל הרמב״ן מפורש שבכל מת כלול גם עשה ולא תעשה, כן? בשונה מהרמב״ם. אבל הרמב״ם פה, השאלה היא איך לקרוא את זה. אולי ספר המצוות ומשנה תורה משלימים אחד את השני, ויש את שניהם, כן? האם באמת יש פה פער בתפיסה? הרב טיקוצ'ינסקי בגשר החיים, מישהו מספיק לראות ככה? להציץ קצת? וכל איך הייתה החוויה? היה טוב? מדהים, לא? אז הוא כותב על זה קצת, ומה הכיוון שהוא נוטה אליו? הוא נוטה לומר שלפי הרמב״ם באמת המתו כלול בשניהם, כך הוא נוטה לומר, ועיקר הדבר הוא שזה מובן מאליו שצריך לקבור, כך הוא כותב. אני אקריא את זה.
אפשר להגיד כאלה דברים ברמב״ם, שיש דברים שהוא לא כתב כמובנים אליהם, ומתחם
שתי זאת שאלה טובה.
הוא גם לא מזכיר את זה בתור לב במשנה תורה.
כן, זאת שאלה טובה. בוא אני רק אקריא לכם מה שהוא כותב פה. זה בחלק ב', סליחה, אני נמצא את זה. מרוב שאני לומד, אני לא זוכר איפה כל דבר נמצא. אבל הנה, הוא כותב, הנה, ואמרתי להדחק, בסדר? שיש לומר שלכולי אלמה, זה עמוד חבדה לבחלק ב', שיש לומר שלכולי אלמה יש אומנם גם העשה בכל המתים. אלא שעל העשה לא מצאו מהצורך להשמיענו, לא היה צריך לרבות את שאר המתים. למה? שרי מפורש כתיב, תקברנו ביום ההוא, ואי אפשר לומר שהוא רק ביאור עליו, אם כן, מה שייתי ביום ההוא לעניין בלטלין, לכן על העשה לא צריך כלל להשמיענו. בכל עיקר ישמיעונו שיש בכל המתים גם עליו דלא תלין, אם ככתיבו על העץ. בעצם הוא בא ואומר, היות ועליו של בעל תלין, הוא באמת נאמר יותר בקונטקסט הצר, בהקשר הספציפי של תלוי על עץ. יכולתי לעלות בדעתי שהוא מוגבל רק לאדם שתלוי על עץ. במאמר מוסגר, הרב טוקצ'ינסקי מביא פה גם בתוך הדיון, הוא מביא את יחסות לשאלה, האם יכול להיות שיש פרט מסוים בלב של בעל תלין שהוא באמת מיוחד רק לתלוי על העץ. למשל, הוא דן בשאלה, האם אפשר מצד אחד לומר בעל תלין, שהוא תופס בכל המתים, כלשון המשנה, וגם להגיד יש לב מיוחד בעל תלין על העץ. ואם יש הרוג בית דין, שמסיבה מסוימת לא עוברים על בלטלין, בוא נגיד לכבודו היה צריך להעלין אותו, עדיין אם אתה משאיר אותו על העץ אתה עובר עליו מיוחד של בלטלין על העץ. כמו הוא מחפש, אולי זה שהתורה אמרה את זה בהקשר המיוחד הזה, אולי גם, יש לבים שמוגבלים דווקא לזה. עכשיו הוא בא ואומר מעין זה, בלטלין מראש נראה כאיסור שהיה אפשר להבין שהוא מוגבל דווקא להרוגי בעידים, ולכן היה צריך במפורש לרבות לכתוב שהוא הדין כל המתים. אבל קבור תקברנו מראש, למה לחשוב שרק צריך לקבור הרוגי בעידים? למה לא לחשוב שצריך לקבור כל אחד? או נאמר את זה בצורה שנאמרה פה כשלמדנו לבילות, כשהתורה מצווה קבור תקברנו, היא בעצם מצווה אותך במקרה של הרוג בעידים, כי הרעיון הזה מטרים את הרוגי בעידים, כי הרעיון הזה נכון על כל המתים. אז מה צריך לרבות? בלי להגיד שאני מרבה ומרובה, כן? שאפשר את כל זה גם להגיד בצורה אחרת. יש הבדל מהותי בין קבור תקברנו לבין בעל תלין. שכן, קבור תקברנו מצווה לקבור, בעל תלין הוא תוחם את זה בזמן, בדיוק. עכשיו, במילים אחרות, הפרטים ההלכתיים, יכולתי לעלות בדעתי שאולי הם משתנים ממת למת. לגבי היסוד לעומת זאת, למה לחשוב שיש הבדל? כמו למה לחשוב שקוברים רק רשעים ולא קוברים סתם כל בן אדם? אז לכן הוא כלול מאליו. כלומר, פה חוזר החלק הסיפורי. כלומר, אז הדבר הפשוט הזה, הבריא הזה, שאנשים קוברים את המת שלהם, זה הדבר הבריא והפשוט הזה, לא מרבים אותו? כמעט אני אומר, אם מרבים אותו, משהו פה לא בסדר. מה, אתה לא מבין את זה לבד? כלומר, לעומת זאת בעל תלין שהוא פרט, באמת יכול להיות שאדם היה אומר כך עוד יומיים, כך שלושה, הוא כן קובר, לכאורה הוא מקיים קבור תקברנו, כן? ופה באו ואמרו, לא דע לך שהבהילות תקבור, כלומר הצורך לקבור, לא, שלא לעבור על בעל תלין, תופס גם בכל המתים. ופה כבר צריך בשפה ההלכתית להיכנס. כן, הזכרו פה מרגרט תאצ'ר, 10 ימים עד שקברו אותה, כנראה שזה מתקבל, כן? פה, גם רואים את זה מאוד יפה מזה שלכבודו מותר להלין, אבל בלשון אחרת, בעל תלין הוא פרט הלכתי. קבור תקברנו זה עצם קביעת התחום. כאן המובן מאליו, הוא לא צריך לכתוב את זה. עכשיו תשאלו אותי, אז למה הוא כתב את זה בספר המצוות? כן? במשנה תורה הוא בעצם יכתוב, אנחנו נגיע את זה בהמשך היום, המקום היחיד שהוא יכתוב במפורש שיש מצווה לקבור זה בהלכות אבל פרק י"ד, שהוא יכתוב אותו כמצוות רבנן. אנחנו עוד נגיע, רגע, מה, שכחת מכל זה, אבל הקבור תקברנו, נכון, אבל אני אומר, הקבור תקברנו לכתוב שיש מצוות עשה דורייתא לקבור כל קרוב, כל מת, סליחה, הוא נגיע לקרוב, הוא בעצם לא כותב את זה. למרות שכאילו, עכשיו הרב טוקצ'יצקי מה אומר? מספר המצוות למדתי שהוא ודאי מה עבר לו בראש, שזה גם על הכל, אבל הוא לא כותב את זה, כן? עכשיו זה פה ממש מתקיים, כל המודל שעסקנו בו, כשעסקנו באבילות דורייתא עוד רבנן. מאיפה מגיע חובת הקבורה? מזה שאתה מת, מזה שאתה בן אדם, מזה שאתה קרוב משפחה שלו, כי ככה נוהגים. הקבור תקברנו כולל אותו, אבל אתה לא קובר כי התורה אמרה קבור תקברנו, כן? זאת לא הסיבה שאתה קובר, כן? אז זה השאלה הזאת ברמב״ם וההצעה שלו. מה שכן, אני יכול להוסיף שבאחרונים היו שמאכן רצו לדייק ברמב״ם שאין קבור, ששאר המתים לא, הם באמת לא כלולים בקבור תקברנו, ולגזור מזה גם נפקמינות מעשיות. זה נוגע במקצת בשאלה עד כמה אנחנו מזהים את הפרטים של בעל תלין עם הפרטים ההלכתיים של קבור תקברנו. אז מי שזיהה לגמרי ביניהם זה הרמב"ן שהקראתי קודם. אני חוזר עליו עוד פעם. הנה המילין התלוי, או אפילו המת בארץ, עובר בשני לבין ועשה, וחוץ לארץ ועשה ולא תעשה אחד. הרמב"ן כותב שהוא עובר על העשה כשהוא מילין. או בלשון אחרת נראה מדברי הרמב"ן, הרב טוקצ'יצקי קצת מתייסר ברמב"ן הזה, אבל ככה זה נראה מדבריו, שמהו הזמן של קבור תקברנו? אותו זמן של של בעל תלין. עכשיו פה כמובן עוד לא שאלנו ומתי הזמן של בעל תלין, אז זה לוקח אותנו לאותם האחרונים שחשבו שיש הבדלים הלכתיים ביניהם מבחינת הזמן, בראשם הדיון שיש בשוט הרדווז. למה הרדווז מצד אחד אמר קבור תקברנו ביום ההוא, מתי היום נגמר?
שקיעה.
עד השקיעה, חייבים לקבור עד השקיעה, קבור תקברנו ביום ההוא. לעומת זאת הלאו של בעל תלין, איך אני מפנח מתי זה בעל תלין? אז כאן אני צריך לשאול, קודם כל נכנס ללילה, אבל איזה חלק של הלילה? אז כאן מבחינה מתודית, מה עשה הרדווז? אמר בוא נלך לעוד מקומות בהלכה שמופיע שם בעל תלין. אז אנחנו מכירים שני מקומות כאלה, האחד בקורבן פסח, שמה נאמר שם? לא ילין חלל חגי עד בוקר. אז הנה אני לומד שכשהתורה אומרת לא להלין, הכוונה שיעבור כל הלילה עד הבוקר. והמקום הבא זה לפעולת שכיר, בעל תלין. מישהו פה היה כשלמדנו במציע?
כן.
אתה זוכר שלמדנו את בעל תלין אז?
אני חושב שזה
פעם הציבור קודם. בסדר, זה עד אור הבוקר. הוא בא ואומר, בעל תלין עוברים רק עד שכל הלילה עובר. כן? זה הקו. אז לפי זה בא הרדווז ואומר, דעו לכם שיש הבדל בזמן בין העשה לבין הלאו. קבור תקברנו זה ביום ההוא, זה עד השקיעה, בעל תלין זה עד הלילה. הוא מוסיף שלפי מיטב הבנתו, וזה הוא חולק על הרב טוקצ'ינסקי, ותדוק הרב טוקצ'ינסקי חולק עליו, בסדר? הרדווז בין המאה ה-16, בסדר? זה חי קצת לשני לא מעט שנים, כן? הרדווז אומר שהיות, כך הוא אומר בתשובה, שהיות וכך, העשה מראש מוגבל דווקא להורגי בית דין, והוא גם מסביר למה. עכשיו, הוא נותן הסבר טכני, זאת האמת, אבל אפשר אולי לחשוב על זה קצת אחרת, כן? מה ההסבר הטכני שהוא נותן? מתי הורגים הרוגי בית דין? יש לנו שליטה על הזמן שהוא ימות. אחד מהדברים שכשלא עלינו יש מישהו שהוא חולה מסוכן והוא על ערש דווי, אתה אף פעם לא יודע מתי זה יבוא. זה הטלפון שאתה לא יודע מתי יבוא. מתי זה יקרה, כן? אין לך מושג. כי משפחה יושבת במתח, היא לא יודעת מתי זה יקרה, זה מאוד מבלבל, במיוחד אם זה משפחה יקית. אמרו לי את זה יקים אצלנו בפטירה האחרונה של החותן, כאילו, יקים מתכננים כל דבר. מהלך המוות אי אפשר לתכנן, כן? עכשיו זה מבלבל, זאת האמת.
זה שאלה בגמרא, אם המוות מגיע לפני זמנו או לא.
והבעיה היא שאנחנו לא יודעים את הזמן. תבין, אצל יקים, אני יכול לעשות לך סדנה ביקים, בסדר? אצל יקים לא אכפת לו כל כך, הלוז, העיקר שזה לפי התכנון. בסדר? בבר מצווה של אחד מהבנים הגדולים, אז החותן בא להם מבורל, הריקודים יותר מדי ארוכים וכו', והקרובים הולכים, אם אין להם סבלנות. בבר מצווה הבא, למדתי מה לענות לו. כשהוא בא אליי, אמרתי לו, זה היה תכנון, לפי הלוז יש עוד 10 דקות הריקודים. זה לפי התכנון? מצוין. יש להם מוח מיוחד, כן? זה היה בדיוק אותו עורך ריקודים, לא משנה. אם ככה תכננו, אז זה בסדר, כן? הוא אומר, זה נורא מבלבל, כן? אז מה הרבה? זה אין לך שליטה, כן? מה אתה אומר? אתה רוצה בדיחות יקים עכשיו? קדימה, נו.
טוב, זוג יהודי טוב. אז האישה מכינה עוגה לקראת הבעלה על ערש דווי. הוא כזה הולך למות, מתכנים את זה שהוא הולך למות, ואז הוא כזה רואה שהעוגה טעימה, זה שולח את היד, זה ינגלה, מה אתה עושה? זה לשיבה.
כן. בכל מקרה, אני חוזר לפה, אומר הרדב"ז, אין לך שליטה על רגע המוות, מה אתה יודע? הוא יכול למות דקה לפני השקיעה, מה תגיד לו, קבור תקברנו ביום ההוא, אני לא יודע אם ימות ביום או בלילה. למה אפשר להגיד לך, כן, בל תלים כל הלילה, כך אומר הרדב"ז, כי לא משנה באיזה שעה הוא מת, מה אומרים לך? עכשיו, עד הבוקר, כאילו, עד היממה הבאה. אבל הורגי ביתים, אתה שולט ברגע המוות, כי אתה נוטל חיים. עכשיו אפשר להגיד. ביום ההוא, דרך אגב, מספר יהושע, הרי אפשר להוכיח איך יהושע פרש את הדברים, שכן, מה כתוב על יהושע? אני קורא לכם. ויהי לעת בוא השמש, ציווה יהושע ויורידו מעל העצים, וישליכם אל המערה אשר נחבאו שם. אז יהושע לא חיכה עד עמוד השחר למחרת, הוא הוריד את זה לעת בוא השמש, שזה לקראת שקיעה, כן? אז הוא בעצם בא הרדב"ז ואומר, זה ההבדל. ההבדל הוא אם יש לך שליטה או אין לך שליטה, כן? אבל הרדב"ז, לפחות שיטתו, אני אומר את זה ככה, למה התורה לא מצווה קבור תקברנו ביום ההוא? לא כמו שאני הצעתי קודם. כי אתה קובר אותו כמו אברהם, כמו יצחק, ככה אתה קובר, כן? כי יש דרך ארץ קדמה לתורה, כמו שאתה מתאבל, כי בני אדם מתאבלים. אלא הרדב"ז אומר, אי אפשר לצוות עליך את הצו הזה. איך אני אצווה עליך? כלומר, אני אומר, אתה מצווה, כמו שאמרתי לכם, בשר אדם, למה אסור לאכול בשר אדם? לא, התורה לא אסרה את זה, זה לא אופציה. אני אומר, זה לא אופציה לא להתאבל על הקרוב שלך, זה לא אופציה לא לקבור. אל תחשוב אפילו שזה יכול להיות. הרדב"ז אומר אחר, הרדב"ז אומר, האמת היא, אני צריך לצוות על זה, אבל אי אפשר. מה אני אעשה? זה לא, אין לך שליטה, אתה לא יודע. בל תלין, אבל אפשר. ככה עולה מדברי הרדב"ז. אני אישית רוחנית יותר מקושר לקו שאני הצעתי, וככה הרדב"ז מציע. המנחת חינוך מאיר בקומץ המנחה, שזה התוספות למנחת חינוך. המנחת חינוך מאיר מלשון החינוך ברור שהוא לא חשב ככה, שכן החינוך כותב, הבאתי את זה פה באיזה מקום, כן, החינוך כותב, הנה הוא אומר ככה, בא לידי שוט הרדב"ז חלק ראשון, ואני קורא, אמי אין מחייבי לקבור את המת שמת ביום קודם שקיעת החמה, ביום ההוא, וישיב מכוח הלא תעשה דלא תלין הזמן עד עלות השחר, ועשה דקבור אינה לברוגי בית דין, וגבי מילין את מיתו אין שם אלא עליו דלא תלין לבד ולא עשה, ולכאורה משמע כן קצת ברמב"ם, הוא לא מוכן להגיד שזה מפורש ברמב"ם, רק משמע כן קצת, תשפטו לבד מה זה המילים האלה. אך הוא כותב, בדברי הרב המחבר כאן מבואר לעדיד על כל המתים עוברים בעשה דקבור. גם בחינוך זה מפורש כמו הרמב"ם. עכשיו הרדב"ז הגדיל בהלכות אבל וכותב שגם עליו על שאר המתים הוא רק אסמכתא דרבנן, ושבכלל כל העשה ועליו מוגבלים רק להרוגי בית דין. ככה אני מקריא, אומר הרדב"ז, ואין זו לאו של תורה דקרא בהרוגי בית דין הרי. כן, אז תסתכל, לסיכום החטיבה הזאת, יש פער עצום בין הסיפור המקראי לבין החוק, לבין ההלכה. האם אני כולל את כל הסיפור המקראי, את כל החובה, בתוך החוק המוגבל, כן? אז כאן ראינו שברמב"ן או בחינוך מפורש שכן, גם העשה וגם עליו תופסים על כל המתים. הרב טוקצ'ינסקי מציע כך גם לפרש את הרמב"ם. כשאצלו, הקו הזה, מכורה מודגש יותר, שאולי הצו לקבור הוא לא צריך לבוא רק מהפסוקים, הוא מגיע כאמור מהדרך אחרת שקדמה לתורה. מצד זה ראינו שהרדווז מציע שבאמת רק עלה ולא עשה, והרדווז גם מציע שלא זה ולא זה כלולים. טוב, זה השלמה אחת. קבור תקברנו מצווה לקבור ביום ההוא, פעידת הרדווז עד השקיעה, ועלות אלי ליבתו אומר ואסור לך להתעכב עד עמוד השחר.
אז אומר שגם עשרה
גלות עשרה, כך הוא אומר בפירושו לרמב"ם, לא בתשובה. לפי דעת הרדווז אין שום צו דאורייתא לקבור מתים אלא אם כן הם הרוגי בית דין. זו דעת הרדווז, מקובל לא לשבור ככה, אבל זו דעתו. המתח, אני חוזר, המתח הוא כי אכן התורה כזאת הרוגי בית דין, זאת המציאות, נכון? גם באותה גמרא בסנהדרין דף מ"ו, מה שמור מלכה אמר, אולי רק בהרוגי בית דין התורה אמרה, כי זה מוות אחר. כן? אז זה, אתם לא מבינים שכל מה שאנחנו מדברים פה קשור ליום עיון היום, על המתים? כאילו איפה אליאב? לא נמצא פה אליו. למה אני לא משתתף ביום עיון? הנה אני משתתף. אתם לא מבינים שלהגיד שחייבים לקבור כי בני אדם קוברים, זה לא סוג של אמירה שיש דרך ארץ קדמה לתורה. הרי הדרך ארץ קדמה לתורה יש להניח שנמצא אותה גם אצל אומות העולם, ככה אני מניח. אבל אני אגיד אחרת, תלמיד שיש בחוג גדולה איך לקרוא את אברהם אבינו ואת הדמות שלו, האם אברהם אבינו שמר כל התורה כולה, ואם אברהם אבינו דווקא כל בשורתו שהוא לא שומר כל התורה כולה, הוא מלמד אותנו משהו מעבר לאישית. אני מאוד מחובר לרעיון שאברהם לא שמר את כל התורה כולה, והוא מהווה דמות שמלמד אותנו איך נכון לחיות בלי שום צווים עליך, כי יש לו מצפן פנימי, יש לו שתי כליות שמלמדות אותו מה נכון. אז זה פעם אחרת. בסדר, אני סוגר סוגריים אליאב לכבודך. בסדר, עד כאן השאלה של מה גדרי עלה ועשה, האם הם כוללים את כל המתים או לא. יש איזה פלא נוסף שעולה כאן מסביב השאלה על מי מוטלת החובה לקבור. בוא ניגע לרגע בפלא הזה. כן, בבקשה.
מבחינת הנושאים, הרמב"ם גם שומר את מה שעושה בספר המצווה. כי העשה הוא מביא אותה בהקשר של בית דין, ואת הלאו הוא מביא בהקשר של עבודה זרה.
את הלאו, אתה יכול להסביר למה כוונתך?
את הלאו הוא מביא סביב הנושא
של בספר המצוות אתה אומר בשכונה.
כן, כן. הוא מביא סביב איסורים של עבודה זרה, החיוב לעבוד.
זה בגלל שהוא מגביל את בעל תלין דווקא לעובד עבודה זרה ולמגדף.
ואת העשה הוא מביא בקשר של הרוגי בית דין, ובמשנה תורה הוא מביא את ה...
יפה, הערה טובה, יופי. כולם מבינו את ההערה? כן? לא נראה לי. תסביר עוד פעם, עמיחי, אבל קודם כל תסביר את הנקודה, החשיבות של ההקשר לספר המצוות. תסביר לכולם, בסדר?
שאלה.
למה לא?
לא, הרמב"ם מחלק את המצוות לכל מיני נושאים. את החלוקה שעושה במשנה תורה מתחיל באיזושהי מידה כבר בספר המצוות. ואת העשה ואת הלאו הוא מביא בהקשרים שונים. באותו פסוק, את העשה ואת הלאו שנמצאים, הוא מביא בהקשרים שונים. את העשה הוא מביא בהקשר של שאר חיובי בית דין, חלק מהעונשים של בית דין, מהחובה לתלות, אז חלק מזה זה גם החובה לקבור. ולעומת זאת את הלאו שלא תלין הוא מביא בהקשר אחר. הרמב"ם מצמצם את אלפי מדרשים, הוא מצמצם את הלאו שלא תלין רק למגדף ומנעץ, והוא מביא, וזה קשור יותר לנושאים של עבודה זרה. הוא גם מסביר את הלאו ככה בהקשר של עבודה זרה, ולכן הוא מביא את הלאו בהקשר של את כל הלאו בהקשר של איסורי עבודה זרה אחרים. ובמשנה תורה ממשיך את העניין של כל המתים תבורת שאר המתים, לא רק הרוגי בית דין, מביא בהקשר של העשה סביב מצוות בית דין. את הכיוון הזה ממשיך במשנה תורה, שהוא מביא, למרות שהוא מביא את זה בתור לב, הוא מביא את זה בהלכות סנהדרין ולא בהלכות עבודה זרה.
אתה מובן? יופי, מצוין. בואו נדבר רגע על הפלא הזה שמי צריך לקבור. כן, בבקשה.
אפשר להגיד עוד שחלק מהחוקת לגבי האם להנין עד הבוקר או לא, זה קשור גם לפירוש מה הסיבה שיש לנו את הסיפור, שלפי רש"י וכל זה, זה שעשו לראות את הגופה, כי היא עדיין עומדת שם וכל זה. ואז בלילה עם הגופה שם, אף אחד לא רואה את הגופה בלילה, מה זה משנה? אז כשמגיע הבוקר אז כן. אבל אם הסיבה זה בגלל שזה מטמא את האדמה או זה קריאת אלוקים כלשהי, משהו יותר מוחשי לא יודע בדיוק, אז אני צריך, ברגע שאני יכול להוריד אותה, אני חייב להוריד אותה.
יפה מאוד, מצוין, מצוין, יופי. בוא ניגע בזה תכף, כי ניגע גם בשאלה של ארץ ישראל וירושלים, בסדר? עכשיו, הפלא הזה של מי חייב לקבור, בוא נסביר קודם כל את הדילמה. זה גם עוד פעם יוצא בדיוק מהפער הזה. בסיפור המקראי, ברור מי קובר. הקרובים שלך. גם למדנו פה את המשנה בברכות. מתו מוטל לפניו. מי זה מתו מוטל לפניו? זה שיבת הקרובים. זה לא דבר פשוט, כן? גם היום שיש חבר'ה קדישה, מה שמי שרוצה לזהות בשול חזל, מסרו לו כתפים, זה לא אומר שזה לא ביסודו של דבר נעשה על ידי לדי הקרובים. אני רוצה להזכיר לכם מה שהוזכר פה כשלמדנו על שיבת הקרובים, שם על הנינות ומתו מוטל לפניו, שאם אתה מוסר לחבר קדישה ואתה מלווה יחד איתם את המת, זה לא נקרא מסרו לו כתפים. אנחנו חיים בחברה, דיברנו, יש פגר של חתול על הכביש, אתה מתקשר 106. מישהו מת, אתה קורא לחברה קדישה, כי אנחנו עושים דברים עם אנשים שמתמקצעים. זה טבעה של החברה המודרנית. אבל עדיין האחריות להזמין, אנחנו צריכים למול תינוק, אז מביאים אוהל. כן, יש אנשי מקצוע, אבל אני ככה מקיים את מצוותי. כלומר, אני באמצעות אנשי המקצוע, כן, איך החותנת שלי אומרת, במו ידיי על עוגה, במו ידיי קניתי. זה נקרא, במו ידיי. לא צריך לאפות, כולם, זה נראה אחרת שאופים בבית, אבל ביסודו של דבר, זה ברור לנו מהסיפור המקראי ומהתפיסה הפשוטה שזה קרובים עושים. זה פשיטה. וגם הלשון של המשנה ככה מדברת. מצד שני, אתה הולך לחוק הפורמלי, אתה הולך לבלטלין, מי קובר שם? אין מילה על קרובים, ולכאורה, מי אלה שקוברים שם? לכאורה בית דין, הבית דין הורגים אותו, בית דין קוברים אותו. כאן עולה מאליה השאלה הפשוטה, והיא אז על מי זה מוטל? עד שדנו בעשר דקות האחרונות, זה רק הרוגי בית דין, זה כולם, אם זה כולם, מי? 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 כן? עכשיו כאן הפלא הוא, או בוא נאמר, יש פה קושי מובנה בפער הזה, שקשה מאוד, מצד אחד לכולם ברור, אני מרשה לעצמי להגיד, ברור פה, יש מי שלא ברור לו שיגיד, שזה הקרובים, זה ברור? זה ברור לך או לא? ברור או לא ברור לך, זה הקרובים? תגיד כן או לא, מצדי תגיד לא, לא אכפת, לא צריך לנמק, תגיד כן, אני ממשיך.
כן,
זה הקרובים, אבל איך זה נכנס בפסוק של קבור תקברנו? איך זה נכנס? זאת השאלה, כן.
רק ספציפית לגבי מישהו שנתלה בכל זה, באמת, כאילו שם אולי באמת אפשר להגיד שהם באמת הבית דין האלה שקובעים. יכול להיות שבחלק חלק מה, כאילו, פגיעה בכבודו כלשהי, שלא הקובעים מקבלים את זה, אלא הבית דין, כאילו.
נכון. אבל זה מסתבר, נכון? כאילו, כל אחד מבין שזה הקרובים, וכל אחד רואה שזה לא כתוב בפסוק, נכון? על מי התורה אמרה בלטלין, כן? עכשיו, יש פה איזה פער, אני יכול להגיד שברמב"ם למשל, הוא בעצם לא כותב בשום מקום שזה הקרובים. זה כתוב ברמב"ם באיזשהו מקום. לא כתוב. למה זה לא כתוב? כי זה באמת לא כתוב, נכון? כלומר, אני חוזר לשאלה, האם מה שלא כתוב לא קיים, האם מה שלא כתוב יותר בסיסי? אני חוזר לשאלה הזאת. היא שאלת חיים. מורי ורבי הרב עמיטל, זה היה המסר המרכזי שלו. שיש דברים שלא צריך לכתוב אותם, או יתר דיוק אסור לכתוב אותם. כי אם כותבים אותם, הופכים אותם למשהו מלאכותי. כל הספר הקטן והארץ הקטן לבני אדם, זה מה שהוא אומר. כן? אבל זאת שאלת השאלות, אולי מה שלא כתוב באמת הוא לא קיים. שיש פה ושם ראשונים שבאיזו הבלכה כתבו את זה בצורה מפורשת. כן? למשל, הרמב"ן, עוד ניגע תכף בדיון הרחב, אבל הרמב"ן בספר המצוות, בהשגות שלו לרמב״ם בשורש א',
אתה לא אומר את זה על הרמב״ם שיש משהו שלא כתוב,
זה נכון, אתה צודק, שאלה טובה, אבל הוא לא כותב את זה, כן? אבל אני רק מעיר שהרמב״ן במסגרת דיונו סביב שיטת הבהג, מיד ניגע בזה, אז הרמב״ן כותב בצורה הבאה שבמקום קרובים ודאי עליהם מוטלת. זה פשיטה, פשיטה שקרובים הם אלה שזה מוטל עליהם, ואפילו מבחינה ספרותית, תשימו לב, השתמש במילה מוטלת, מתוך רמז ברור למשנה בברכות, מתוך מוטל לפניו. זה ברור. זה לא מקרי, אין שום דבר מקרי, כידוע. זה לא מקרי המילה הזאת. זה המשנה בברכות. אבל, אומר הרמב"ן, אם אין שם קרובים, יהיה מת מצווה. או במילים מאוד פשוטות, זה פשיטה שזה ככה. אני הייתי אומר את זה מיד נראה שבפרשני הרמב״ם קצת על זה, אבל אחרי שנראה את השאלה מבאג, אני הייתי אומר בצורה הבאה, שהקבור תקברנו, הוא הבעל תלין, למי הוא פונה? הוא פונה לאנשים של סביב מיטת המת. כלומר, אני שואל, מי צריך לקבור? מי צריך? אז בית דין הם אלה שהרגו אותו, אז בית דין הם אלה שצריכים לקבור אותו. עכשיו, בן אדם מת, לפחות עד המאה ה-19, שתדעו. בן אדם היה מת בבית. בן אדם מת בבית, מי ליד המיטה שלו כשהוא מת? אז הם צריכים לקבור אותו. זה דברים פשוטים, כן? כלומר, זה רק בעולם המודרני, אנשים מתים עם צינור באף בתוך חדר בבית חולים, ואתה לא יודע מי נמצא לידו, וגם התרגלנו לחבר קדיש, אז זה מבלבל, אבל הדברים האלה פשוטים, כבר מילים מאוד פשוטות, קבור תקברנו, זה מי שליד המת, לא קשור אליו, הוא יקבור אותו, שבדרך כלל, במצב נורמלי, זה הקרובים, זה פשיטה. עכשיו, אם אין קרובים, זה בדיוק הגדר של מת מצווה, שמה הוא אומר? אז כל אדם, כל אדם, עכשיו כמה חז"ל החמירו באמת מצווה, אנחנו יודעים. נזיר, כהן גדול, שלא נתמיין לאף מת, נתמיין למת מצווה וכו'. אבל הדברים האלה פשוטים, אבל הם כמעט לא כתובים, כן? ממש כמעט לא כתוב, בשום מקום, כן? עכשיו מי קצת הציף את הנושא הזה, זה השני פרשנים של ספר המצוות, סביב הנושא שנכנס פה גורם חדש לתמונה, והשאלה איך ליישב בינו לבין... לבין כל הקבור תקבר. אז אנחנו מדברים פה קבור תקברנו, בלטלים, אבל יש לנו בבהג דברים אחרים לחלוטין, וכנל יש לנו דברים אחרים גם ברמב"ם בעצמו. ושימון, רצית להעיר קודם? ככה נראה.
כן, זה פשוט, כל הרעיון הזה שרגע שאין שבע קרובים זה תוכלת נצפה, זה לא יודע אם זה ככה הבנה פשוטה של נצווה. פשוטם נגיד שכל גדול שנמצא ליד, נאדם שאין לו שבע קרובים, פתאום נזיר נמצא באותו רמה, כי אין לו משהו נצווה, אז נצווה, אז לכל מותר לו כל אחד ברמה, זה אני לא פשוטה להגיד, או שכהן וישראל שנמצא ליד, כל אחד הוא שחובה דומה, כי לפי הרמב"ן ככה זה יוצא, שברגע שאין שבע קרובים, אז בן דוד הוא דומה לכהן.
בוא נשאל את השאלה בצורה הבאה, כן? שאני אומר, כן, בבקשה. אז פה בדיוק עולה השאלה, בצורה כפולה. מצד אחד, דוד חושב על מת מצווה אחר מהמת מצווה שהרמב"ן מדבר, ואני אסביר. אתה חושב על מת מצווה, אתה הולך ברחוב, פתאום הוא מת. זה לא שאין לו קרובים. זה... הוא מת, אין לו תעודת זהות עליו. בוא נגיד, הוא מת באמצע הדרך, כן? מוטל בצידי הדרך, אז מה אומרים לך? תעצור את האוטו ו... אל תשאל שאלות, אל תחפש מהקרובים שלו ותתקשר אליהם, כן? אז באמת מצווה במובן, לא שאין לו קרובים, אלא שהוא פשוט מוטל פה, שאף אחד לא מטפל בו, כן? שמעון מדבר בצורה קצת אחרת. נגיד שאין לבן אדם קרובים, או בן אדם מת, איך אני יודע מי הבא בתור, כן? אז עדיין נראה בחז"ל מי הבא בתור, הבן אדם הראשון שרואה את זה, הוא הבא בתור. הוא הבא בתור. אם אתה... אבל אני אומר, הקונטקסט שבדרך כלל אם אדם מת בתוך המשפחה, אז המשפחה קוברת אותו, כן? עכשיו אני רק אגיד במאמר מוסגר, מי שמתעניין קצת בנושא הזה, של המעבר מלמות בבית ללמות בבית חולים, שהיום דרך אגב עושים ניסיון לתקן את זה קצת. הוספיס בית וכל מיני דברים. היום בית חולים לא מחזיק אדם חולה וערש דווי בכל מחיר, אז רק אם יש מה להציע לו. אם אין מה להציע לו, בשביל מה? ופעם לא חשבו ככה, פעם היו משאירים אותך. והאם זה משפיע על דפוסי האבלות, כתב על זה רובין בספר שלו קץ החיים, מי שרוצה לראות. ואם אתה מתאבל אחרת כשאתה רגיל שמתים בבית לבין, כאילו תבינו, למות בבית חולים זה סוג להוציא את הגוססים, להוציא אותם מהחברה, מגלים אותם מהבית, כן, הם לא שייכים לחברה. בית חולים הרי מתנהל בקצב אחר מהחיים, חוויות השפוז זה כמו טירונות, יש לכל הטירונים יש פיג'מה, נכון? יש בהם בגד אחר מדהים, יש ממקפים, שזה החיות, לא? יש קצינים, צריך לשמוע בכולם, יש פקודות, יש שם מזדמנות, בסדר? אבל אני רק אחזור לנושא שלנו. אתם בעצם שואלים את השאלה בצורה שונה, אבל היא חוזרת לאותו מקום. אני מבין שאומרים לבן אדם, תקבור את אבא שלך, אבל איך מחליטים שזה אני צריך לקבור, כן? אז נראה באמת מה המקורות, זה הראשון שפוגש. אז אתה לא יכול להגיד מישהו אחר יעשה, זה פשוט מוטל עליך. עכשיו, בחיית אבל מה המצווה שמוטל? וזאת נקודה חשובה ברמב"ן. ברמב"ן משמע, וזה המפורש ברמב"ם, ראינו את זה בספר המצוות, כשהאדם קובר מת מצווה, המצווה שהוא מקיים היא קבור תקברנו.
אני אקריא לכם את זה עוד פעם למי ש... שלא מאמין לי, בסדר? הרמב״ם כותב בספר המצוות, אני קורא בעשה ריש למד א', הוא כותב, הוא שציוונו לקבור הרוגי בית דין, ואז אני מדלג, והוא כותב, ולכן והוא הדין בשאר מתים, כלומר שיקבר כל מת מישראל ביום מותו, ולכן יקרא המת שאין לו מי שיתעסק בקבורתו מת מצווה, כלומר המת שמצווה על כל אדם לקוברו, לאומרו יתעלה קבור תקברנו. אז מה המצווה שאם אני הולך ברחוב ורואה מת שאני מקיים שאני קובר אותו, קבור תקברנו? מה המצווה שמקיים קרוב כשהוא קובר? טוב, זה דיברנו קודם, אבל בהנחה שגם הוא מקיים קבור תקברנו, זה רק הנחה, כן, ראינו קודם, זה מחלוקת, אז אותה מצווה. רגע, איזה יכול להיות אותה מצווה לקרוב? אז התשובה היא שיש רשימה, יש, כמו שאמרת, יש תור. הקרובים הם ראשונים, אבל אם אין קרובים, אז אחרים, אבל מבחינה מהותית הם מקיימים אותה מצווה. ככה אני יכול לכלות הכל בקבור תקברנו. קבור תקברנו אומר, כל אדם שמוטל מת לפניו, הוא, התורה מצוות לו קבור תקברנו. רק מה צריך לשאול? לפני מי המת? מוטל. אם יש קרובים, הם מוטלים לפני הקרובים. אם הקרובים לא לידו, אז זה מוטל על מי שפוגש אותו. מי שמת מוטל עליו, הוא מצווה לקוברו. מיד נראה שיש שלא פרשו ככה, שמת מצווה זה מצווה אחרת. כן, אבל זה ככה מפורש גם ברמב"ן הזה. כן, אני חוזר עוד פעם לשון הרמב"ן. כן, הרמב"ן שאומר, סליחה, אני חוזר לרמב"ן. כן, הרמב"ן אומר שבמקום קרובים ודאי עליהם מוטלת, אבל למען שם קרובים יהיה מת מצווה. זה משמע שזה לא תוך שרשור, כן? עכשיו, לעומת זאת, יש הציעו אחרת, שיש פער בין גם המצווה של קרוב ושל מת מצווה. זה לא אותה מצווה. וזה סביב השאלת ההתנגשות הזאת שקיימת ברמב"ם בספר המצוות, סמיין המצוות של הבהג. שכן, הבהג מנה רשימה של מצוות, אני קורא בהקדמה, למד ב' ללכת בדרכיו, למד ג' ללביש ערומים, למד ד' לקבור מתים, למד ה' לנחם אבלים, למד ו' ביקור חולים, והרמב"ם בחר לתקוף אותו פעמיים בספר המצוות, לא פעם אחת, פעמיים, פעם אחת בשורש א', פעם שנייה בשורש ב'. נגיד קצת על השורשים? זה קצת סיודה. אז טוב שאתה בשיעור. אז בוא נדבר קצת, כן? רמב"ם בתחילת ספר המצוות מונה 14 עקרונות, 14 עקרונות שהוא קורא להם שורשים. מה קובע הדבר כמצווה? והאמת היא שהרוב סובבים סביב מה שתיארתי לכם קודם, שזה שהרמב"ם הולך למנות פה את העקרונות, את הקטגוריות, הוא לא מונה פרטים הלכתיים. ובגדול הרציונל של הרוב, כי זו המטרה של ספר המצוות. יש אחד שהוא מונה אותו, שהאמת היא עושה לו כאב ראש גדול, אבל הוא מונה אותו מסיבות אחרות, וזה השורש הראשון. השורש הראשון אומר, לא מונים מצוות רבנן. למה אני לא מונה? הרי קודם אמרתי, מה לא חייבים במשנה תורה לכתוב הלכות מגילה וחנוכה? מה לא חייבים במשנה תורה לכתוב מצוות נטילת ידיים? אתה לא רוצה את הנושא הזה? אז האמת היא שזה קצת אילוץ. זה בגלל שהרמב"ם בונה את המספר תרי"ג לגמרא בסוף מכות, ששם רבי סיני דורש, 613 מצוות נאמרו שמשה בסיני, שנאמר תורה, תורה זה בגימטריה תפרי שיוד א', ושניים מפי הגבורה, שזה בנוי על ניתוח תחבירי לשוני של עשרת הדיברות, שתי הדיברות הראשונות בגוף ראשון, ומה הדיבר השלישי בגוף שלישי. אומר הרמב"ם, מיודע כתוב נאמרו לא למשה בסיני, שלפי דעת הרמב"ם זה קטגוריה היסטורית, מצוות רבנן לא נאמרו בהר סיני, לכן איך אתה יכול למנות? בתוך הדברים האלה הרמב"ם תוקף את את הבאג, והוא אומר, האמת בכלל לא הייתי צריך להגיד את זה, כלומר זה פשיטה.
הרמב"ם אבל זה שאומר שכל דבר שתלמיד זה כולם כאילו מביא את זה שכל נאמר בסיני כבר.
כל כלול בהתגלות מסיני, עדיין אני זה נאמר בסיני היסטורי במשהו אחר. ואני מבין דבר מתוך דבר, אז העסק כלול הוא תמון בתוך, אבל לא נאמר במפורש, כן? אתה תראה מיד את זה גם בשורש השני, אבל הרמב"ם אומר, האמת זה כוח פשוט, אני אתרגם את זה ללשוני, האמת זה לא אחד מהעקרונות שהרמב"ם היה רוצה להגיד בספר המצוות, הוא היה מעדיף לא לכתוב אותו. הוא האמת היה עושה י' ג' עיקרים, זה ישמע יותר טוב, נכון? י' ג' שורשים זה כמו י' ג' עיקרי אמונה. אמנם אמר לי הרב אדלר, הרב של סרוגים, יורן לחמה בירושלים, כך הוא קורא לעצמו. אז הוא אמר לי שהוא חושב שיש לרמב"ם לא י' ג' עיקרים, אלא י' ד' עיקרים, כי הרמב"ם אוהב את המילה, את המספר י' ד', יד החזקה. אז יש פה איזו התלתלות בין המספרים, ואני רק אגיד, הוא מונה את זה כי הבהגת אב הדבר הפשוט הזה, כן, הוא כותב, אבל העירון הוא עליו בפני שתאו בו רבים, מנו נר חנוכה, מקרא מגילה, וחימי הברכות, וניחום אבלים, ביקור חולים, קבורת מתים, והלבשת ארורים. כן, אז הרמב"ם פה תוקף את הבהג בכלל מהזווית שהוא רואה בזה מצווה לרבנן, והצד שני הוא תוקף אותו בשורש ב' שיש לו בכלל נושא אחר על רקע אחר. מה זה שורש ב'? הרמב"ם בשורש ב' לא מונה דברים שנלמדו בי' ג' מידות. כשהרמב"ם מציין שלאמיתו של דבר יש דברים שנאמרו בסיני ושגם תמכו אותם במדרש י"ג מידות, אותם הוא ימנה. יש דברים שלא נאמרו בסיני אלא רק נדרשו בי"ג מידות ואותם הוא לא ימנה. הוא כותב אין דרך לדעת להבחין ביניהם, אין שום דרך, אלא אם כן יש לנו מה? חזל. עדות של חז"ל על כך, אין לנו שום דרך לדעת. כלומר המדרש נראה אותו דבר, זה לא מדרש שנראה אחרת, זה נראה אותו דבר, אתה לא יודע להבדיל ביניהם. עכשיו למה לא למנות דברים שעבדו בי"ג מידות? אז האמת שברמב"ם יש שני נימוקים, הוא מתלתל בין שורש א' ובין שאר השורשים. מצד אחד הוא אומר כי תמיד י"ג מידות ילמדו אותנו פרטים של נושא שכבר יש לו פסוקים בתורה, אז די לי למנות את מה? את הפסוק, את השורש, הרי אני לא מחפש פרטים, וזה הוא דומה לשאר השורשים. מצד שני הרמב"ם שמה מתבטא לא מעט ונשפך על זה נערות של דיו, שהסיבה שאני לא מונה זה כי מי דרש את הדרשות האלה? חז"ל. אז זה לא נאמר בסיני, זה כמו השורש הראשון, שכאן השאלה היא האם לראות בזה דרבנן או קטגוריה ביניים. הרמב"ן הבין אותו שזה פשוט דרבנן, כמו השורש הראשון, והוא תוקף אותו ממש בחמת זעם. היו ניסיונות של פרשני הרמב״ם ושזה די התקבל בספרות האחרונים שהרמב״ם לא מתכוון שזה דרבנן, הוא מתכוון שזה מעמד דאורייתא ולא נאמר בתורה במפורש, משהו כזה. השח מדבר על זה בחושן משפט בלמד ג', מי שבכלל יישא את הרעיון היה תשבץ, הרשבץ בזוהר הרקיע, שזה פירוש לספר המצוות. האמת שיש פנים לכאן ולכאן בלשון הרמב״ם, גם תמיד תזכרו כשעומדים ספר המצוות תזכרו שמדובר בתרגום מערבית, אז גם נושא הזה צריך לבדוק היטב את הטקסט. אבל הרמב״ם בשורש השני תוקף את הבהג מזווית שונה. שם הרמב״ם כותב יש מודל שקיים שיכול להיות מצווה דאורייתא שהיא מתפרטת לכמה וכמה דרכים לקיים אותה כמצוות שחכמים דרשו אותה מצווה דאורייתא, ואז אומר הרמב״ם מתמי אני אמנה רק את הדאורייתא, אני לא אמנה את כל המצוות רבנן. הוא למשל מביא את הדוגמה הבאה, הוא כותב כך: כבר הגיע בהם הסכלות אל יותר קשה מזה, וזה שהם כשמצאו דרש בפסוק יתחיל מן הדרש הוא לעשות פעולה מן הפעולות או להרחיק עניין מן העניינים. כלומר יש לי פסוק שדרשו ממנו כל מיני פעולות שהן נגזרת שלו, והרמב״ם הם כולם בלא ספק דרבנן, ימנו אותם אף על פי שפשטי דקרא לא יורה הדבר מאותם העניינים. כלומר מה אני צריך למנות תמיד? את פשטי דקרא, דיינו מה שכתוב בלשון הפסוקים. אבל זה אני מדלג קצת, כותב הרמב״ם: ונשמחים במחשבה זו מנו בכלל מצוות עשה ביקור חולים וניחום אבלים וקבורת מתים בעבור הדרש הנזכר באומרו יתעלה והודעתה להם את הדרך ילכו בה את המעשה אשר יעשו, ונבוא אמרם בו את הדרך זו גמילות חסדים ילכו זו זה ביקור חולים, בא זו קבורת מתים, ואת המעשה אלו הדינים אשר יעשו זו לפני משורת הדין, וחשבו כי כל פועל או פועל אלו הפעולות מצווה בפני עצמה, ולא ידעו, אומר הרמב״ם, כי הפעולות האלו כולם והדומים להם נכנסות תחת מצווה אחת מכל המצוות הכתובות בתורה, בביאור והוא אמרו יתעלה ואהבת לרעך כמוך. שהאמת היא שהרמב״ם בעצמו כך הביא את הדברים במפורש בהלכות אבל פרק י' ד', שם הרמב״ם, אני פותח, כותב, בוא נגיד גם משהו על הדברים. הרמב״ם כותב שם: מצוות עשה שדבריהם לבקר חולים, לנחם אבלים, להוציא המת, להכניס כלה, ללוות ארוחים, להתעסק בכל צורכי הקבורה, לשאת על הכתף ולך לפניו לספוד ולחפור ולקבור, וכן לשמח הכלה והחתן וכו'. ואלו הן גמילות חסדים אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי אין בכלל ואהבת לרעך כמוך. כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אותם לאחיך בתורה ומצוות. הנה הרמב״ם בעצמו אותו מודל מביא בהלכות אבל, שם הוא כותב מצוות ואהבת לרעך כמוך היא דאורייתא, אבל ממנה מדרבנן יש כל מיני מצוות דרבנן שחכמים קבעו אותם. אחד מהם זה, אני קורא, זה להתעסק בכל צורכי הקבורה, לשאת על הכתף, ללך לפניו, לספוד. שמעתי פעם בשם סבי הרב שהדגיש שזה לא שיש מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך, ורבנן הציעו לך כל מיני דרכים מה, איך מקיימים את זה. אבל כשאדם קובר מת, איזה מצווה נגיד שהוא מקיים? ואהבת לרעך כמוך. כשאדם משמח חתן וכלה, איזה מצווה נגיד שהוא מקיים? ואהבת לרעך כמוך. הרב אמר זה לא ככה, אלא מדרבנן על בסיס הצו ואהבת לרעך כמוך אמרו יש מצווה דרבנן לשמח חתן וכלה. אז איזה מצווה אתה מקיים שאתה משמח חתן וכלה? מצוות שמחת חתן וכלה. כשאתה קובר מת מדרבנן אתה תקנו מצווה שנקראת לקבור מת, אתה עכשיו מקיים מצוות קבורת מתים. כלומר שניהם יש להם גם קיום שאהבת לרעך כמוך, אבל יש גם מצווה דרבנן. איך הוא הוכיח את זה? כן, הרמב"ם מדבר שם בהמשך על קדימויות בין המצוות האלה. עכשיו הרב שאל בצדק, אם כולם אותו מצווה, כולם אותו קיום, איך אפשר להגיד קטגורית שיש קדימה של אחד לשני? בוא תבדוק בגמילות חסדים. עכשיו הוא מדבר על כך, אני קורא, כותב הרמב״ם, הוא כותב יראה לי, זה הלכה זין, שנחמת אבלים קודם לביקור חולים. הוא מסביר שניחום אבלים גמילות חסד עם החיים ועם המתים. אז הרב אמר, אני לא יודע, אולי תבדוק, אולי יש אבל עם 5,000 מנחמים ויש חולה שאף אחד לא מבקר אותו. לא נראה שכדאי לבקר את החולה ושיהיה 5,000 פחות אחד מנחמים. מזה שהרמב"ם לא לוקח בחשבון כל מיני נתונים, אלא קובע קטגוריה ש-X קודם ל-Y, זה אומר ש-X הוא קטגוריה נפרדת מ-Y. רק אז אפשר לדבר על קדימויות. אז זה ממש מצווה, כל אחד הוא מצווה, אבל מצווה דרבנן. שהמודל הזה, שיש דאורייתא קטגוריה, שממנו גוזרים מצוות דרבנן, קיים ברמב"ם ועוד מקומות. תדעו, זה לא המקום היחיד. ככה למשל, בפשחות שבת, פרק למד, ככה נראה מלשון הרמב"ם כשהוא מדבר על כך שיש מדאורייתא מצוות זכור ומצוות כיבוד ועונג שהם רק מדברי סופרים, הרי זה מדברי הנבואה, הם קיום דרבנן של, הם מצוות דרבנן שמבוססות על המצוות דאורייתא של זכור תמר שבת לקדשו. כלומר, אני חייב לכבד את השבת כי זה מופיע בישעיהו. אבל כשאני מכבד את השבת, אני מקיים מצוות זכור תמר שבת לקדשו. אז המודל קיים, אבל הטענה של הרמב"ם כנגד הבהגמאי, הטענה היא, אם כך הדבר, אתה לא אמור למנות את המצוות האלה, הם קטגוריות דרבנן, הם מצוות דרבנן, אבל הם דרבנן, אתה לא אמור למנות אותם. כלומר, בעצם הטענה שעולה גם שורש א', שורש ב', בסופו של דבר, מהו? שמצוות קבורת מתים בכל המקורות האלה שהבהג מביא, היא מצוות דרבנן. רק מה? כאן השאלה הפשוטה שעולה היא בתוך הרמב״ם בעצמו. הרי אותו רמב״ם שמה כתב? שלא רק הרוגי בית דין, אלא מה כתב? כל המילים את מיתו. אז מה זה המצווה דרבנן? זאת אומרת, יש מצווה דאורייתא כזאת. עכשיו, לפני שניגש לרמב"ן, השאלה הזאת הטרידה, דרך אגב, את הרמב"ן. הרמב"ן, הרמב"ן כותב מפורש בהלכות אבל פרק י"ד, שמצוות קבורת מתים היא מצווה דרבנן שנגזרה מכוח ואהבת לרעך כמוך. כך הוא כותב. כן? מבחינה רעיונית, דרך אגב, זה מאוד קרוב למה שאני מספר לכם כבר שני שיעורים. זה נגזר מזה שאנחנו קרובי משפחה ואנחנו לא בהמס ואנחנו צריכים לדאוג אחד לשני, כן? יש גם ואהבת לרעך כמוך, דרך אגב, בתוך משפחה. ואהבת לרעך כמוך זה רק עם זרים. זה בתוך משפחה. וזה נראה לי פשוט שזה הרעיון, ואהבת לרעך כמוך, כן? שזה הרעיון. מצד שני, אותו רמב״ם כותב, שיש גם קבור תקברנו. בעצם השאלה שכאילו מתעוררת פנימית ברמב״ם הוא מה היחס בין הקבור תקברנו לבין ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, שני פרשני רמב״ם בספר המצוות,
יש גם קדימה של ואהבת בקרובים, מוצדקה,
נכון, אבל דווקא הם אומרים משהו אחר. אני מסכים איתך, אבל בספר המצוות במהדורה הזאת זה בעמוד במזיים, המהדורות האחרות זה י"ב וי"ד, זה המהדורות של ורשה הרגילות, הם מנסים לתרץ את זה, אבל קודם נקרא את הביקורת של הרמב"ן. כן, הרמב"ן העיר על זה, כי הרמב"ן אומר, עד שאתה נושך, אתה באג, תשאל קצת על עצמך את השאלה הזאת, כאילו, תחליט, קבורת מתים זה דאורייתא דרבנן, מנית במניין המצוות, מה? קבורת מתים, אז מה אתה רוצה מהחיים של הבאג? ואני יודע את התשובה. כי לרמב״ם יש קבורת מתים דורייתא, ויש קבורת מתים דרבנן. ואיזה הבהג מנה? את הדרבנן. הבהג לא מביא קבור תקברנו. זאת הבעיה שלנו. לרמב״ן, במסגרת הדיון, בואו אני אקרא את זה, הרמב״ן כותב, אני מקריא, אומר הרמב״ן, ואני תמע, למה הזכיר הרב בכלל תשובתו קבורת מתים? כי קבורת מתים בוודאי יש במצוות הסד, הכתיב כי קבור תקברנו ביום ההוא, וזו מצוות הסד דרשו בספרי ומנעה הרב. הוא כבר הביא הרב זצ"ל מה שדרשו מן הנתלה לשאר המתים, ולא עוד, אלא כל המילים את מתו עובר ולא תעשה. עכשיו הרמב״ן מתעקש, זה שכחתי לצטט קודם, כמו שנלמוד לא תעשה לשאר המתים, כן נלמוד תעשה. זה שיטת הרמב״ן, שאין הבדל בין בלטלין, נגד הרדווז, אין הבדל בין בלטלין לבין קבור תקברנו. ובעל ההלכות שלא מנע העשה הזה בנתלה, חייב הוא למנותו במתים סתם. אבל זה בדיוק מה שמטריד את הרמב״ם. מה מטריד את הרמב״ם? למנות את, הוא אומר, אתה חייב למנות מה? מצוות קבורה, כי דאורייתא. אז תמנה את קבור תקברנו, מה אתה מונה את הדרבנן שהוא נגזר מבאבת לרעך כמוך? הוא אומר הרמב"ן, מאם תאמר שמא הקפיד הרב על בעל ההלכות מפני שאמר קבורת מתים ולא אמר קבורת מתו, שאין מתחייב בעלי הקרובים. אומרים בלשון אחרת, מה הרמב"ן מעלה על דעתו? שלמנות קבורת מתים ואהבת לרעך כמוך זה על כל המתים, לאו דווקא הקרוב שלך. קבור תקברנו זה דווקא קרוב. אומר הרמב"ן, גם זו אינה תורה, גם זה לא טוב. למה? שבמקום קרובים ודאי עליהם מוטלת, אבל אם אין שם קרובים יהיה מת מצווה שמצוות עשה שלא דוחה פסח ומילה וכהן גדול ונזיר, והחמירו בה יותר משאר מצוות. אבל לשון אחרת, הרמב"ן טוען שהן קבור תקברנו והן ואהבת לרעך כמוך זה גם על קרובים וגם על השאר המתים. זה לקח את שני פרשני הרמב"ם פה להציע שהרמב״ם, וזה נגד הרמב״ם בספר המצוות מה שהם אומרים, אני לא יודע, ולהציע שקבור תקברנו מוגבל דווקא לקרובים, והמת מצווה שקודם דיברנו עליו זה לא נגזר מכוח קבור תקברנו, אלא מכוח מה זה נגזר? ואהבת לרעך כמוך. וזה גם מציעים, אבי סוג של פתרון לשאלת הכפילות ברמב״ם. כן, אני אקריא את זה, יש לי כאבי בטן עם זה, אבל אני אקריא. בלב שמח הוא מעריך בזה, והוא מציע את הדבר הבא, אני קורא, הנה, שמינן דמיידק אמר הדש תאו עדים בשאר מתים, אנו כשאין להם מתעסקים הם הקרובים. כן, והוא כותב, הנה מה שכתב פרק י' ד' מלכות אבל, מצווה של דבריהם, היינו גם על שאינם קרובים, כי אף שמן התורה אינם חייבים, קבור תקברנו מוגבל למה? רק לקרובים. כן, כי דאמרן, מכל מקום מדרבנן, חייבים לסייע לקרובים, כמו שחייבים אף בלתי קרובים במצוות ביקור חולים. מצוות ביקור חולים, מה, זה רק לקרובי משפחה? ופה למטה, בקינת סופרים, הוא כותב דברים דומים. הוא כותב, אני מקריא. סליחה?
זה בעייתי להסביר ככה, למה
המצווה
דוחה פסח.
נכון, בואו רק נקרא. ועל כורח הניקו לפלוגי בין קבורת המת שהיא חובה על הקרובים לעשותו, וכן על המוצא מת שאין לו קוברים שיקברו. הנה, שבאלו היא מצווה דחי ללא מידו, ראית כמו הוא, הבין, הוא בספטור את הבעיה שהטרידה אותי. הוא טוען, בקבור תקברנו כלול מת מצווה של דוד וקרובים. וזה עוד הכתיב קבור תקברנו, הכתוב תבואו חובה, הוא בן מת שיש לו קוברים, שמצווה גם כן הכי מתעסק בקבורתו, מנה שהוא בכלל גמילות חסד. אז הוא הולך בכיוון דומה, הוא רק מסי לפתור את מה שרציתי להקשות, אז אני מבטל את הקושייה, כלומר הקושייה שרציתי לשאול לו, אם בית דין כלולים בקבור תקברנו, והרמב"ם כותב מפורש, גם מת מצווה כלול, אז איך אפשר לעשות את החילוק הזה? אבל הנה ההצעה שלו, בעצם ההצעה שלו, אני כמעט הייתי אומר את הדבר הבא. צריך להבדיל בקבורה בין השאלה מי קובר את המת לבין ההשתתפות בקבורה. בדיוק, כלומר קבור תקברנו אומר על מי מוטלת האחריות. מצוות גמילות חסדים שמן הנגזר קבורת מתים היא לא אומרת מי אחראי, היא אומרת מי מתעסק עם זה. דיברנו בשעתו על ההבדל בין הממפי לבין החפש, דיברנו על מיתו מוטל לפניו המתעסקים באמת, זה פחות או יותר ההצעה של הקינת סופרים על ההבדל בין קבור תקברנו אומר מי אחראי, מי אחראי. הדרבנן אומר שכל מי שמתעסק בזה מקיים מצווה של גמילות חסד, הוא לא אומר מי אחראי. זה פשוט שני נושאים שונים. אבל בכל אופן, השאלה הזאת, עוד לפני הבאה, היא גם שאלה פנימית ברמב״ם. רמב״ם מצד אחד מביא קבור תקבר, מצד שני הוא מביא, ואהבת לרעך כמוך. זה אומר, כמו שביקור חולים, זה לא מי אחראי לטפל בחולה, אני לא צריך להזמין את הרופא, אבל אני צריך לדאוג לבן אדם. אז גם קבורת מתים, יש מושג כזה, שזה לדעתו שתי מצוות שונות. מה מפריע לו בבהג? שהבהג מביא רק את מה? רק את הקבורת מתים. זה הרמב״ם אומר, החמצת משהו, כן? עכשיו, הרמב״ן עצמו, איך הוא מסביר את הבהג? אז הרמב״ן באמת טוען שהבהג לא מנה פה ארבע מצוות. אלא הרמב״ן אומר, וכאן הוא מכניס גורם נוסף. עד עכשיו ראינו קבור תקברנו, ראינו ואהבת לרעך כמוך. עכשיו הרמב״ן מכניס גורם נוסף, שזה באמת זו גמרא בסוטה, שהרמב״ן טוען שאם מסתכלים חזרה בבהג, אז מה אנחנו רואים? שהכותרת של הבהג לפני המצוות האלה מה היה? ללכת בדרכיו, נכון? אני אקריא את זה, אני צריך למצוא את זה. הנה הבאג, איפה פה הבאג? יש לך איזה שימון?
עמד א' הוא לדביק לשם, עמד ד' הוא ללכת איזה אחר.
הנה
עמד ג' לדי שרמים, עמד ד' בקרובי.
כן, אז הרמב״ן טוען שהאמת היא יש פה מצוות בהלכתה בדרכיו, שזה האמת מכניס כבר גורם שלישי למצווה, אבל האמת שהוא לא מאוד רחוק מבאפת לרחה כמוך, ואני אסביר. כן, הרמב"ן טוען, בואו רק נקרא את הדברים בפנים, כן, אבל בעל ההלכות, כותב הרמב"ן, הוציאן למצוות האלו מבהלכתה בדרכיו, שהיא מצוות עשה. באמת כתב, ללכת בדרכיו או להלביש ערומים, לקבור מתים, לכם אבלים, ומצווה אחת הם. לא ארבע מצוות, זה מצווה אחת, זה נגזרת. בעצם הוא מייחס להבהג את מה? אותו יסוד שקיים ברמב"ם בחות אבל, פרק י"ד, שיש מצווה, כותרת גג דאורייתא, שהוא מה?
לבאג אין תרי"ג מצוות בעניין שלו.
פה שאלת שאלה שעברה לי גם בראש, אבל אני לא מספיק הכל להכין לשיעור הזה. אז בוא עכשיו, אם הוא צודק, בוא נלך ונספור מה קורה עם המספר של המצוות, כן?
למי?
השאלה של חגי, חגי, נכון?
כן.
שאלה מצוינת, כלומר, אם הבאג גם מתעקש למספר תרי"ג, אז אם הרמב"ן מאחד פה ארבע מצוות לאחד, צריך להיות שמקום אחר, מה הוא עושה?
עושה
הרמב"ן.
מפריד דברים.
שמפריד, אתה מבין? יש פה איזה בעיה.
טוב, ברור שהרמב״ם מבין שבהג מנסה להגיע לתרי"ג, אבל הרמב״ם בתירוצים שלו לא התייחס.
הרמב״ם לפחות, אני אספר, בתחילת ההשגות לספר המצוות, השאלה הראשונה של הרמב״ם זה, מי אומר שהמספר תרי"ג קדוש? הוא אומר בצורה הבאה, לו הרמב״ם היה מוותר על המספר תרי"ג, היה עושה לעצמו חיים יותר פשוטים. למה? אני אסביר. הרמב״ם יש לו מספר נתון מראש, עם 14 עקרונות הוא צריך להגיע למספר הזה. זה בלתי אפשרי מתמטית, והסיבה שבאמת הוא לא מצליח בלי הרמון יוצאים מן הכלל. זה הדרך היחידה לעשות את זה, כי זה באמת מסובך, כן? אבל השאלה טובה, חגי, אני לא יודע את התשובה. אני רק אגיד, אבל הרמב"ן טוען שלפי הבהג זה לא ואהבת לרעך כמוך, לפי הבהג זה והלכת בדרכיו.
הבהג יש שמוכנות.
אני יודע שיש לו, אבל אחרי אני אומר, לא שאלתי אם יש את הבהג. שאלתי, אבל האם הרמב"ן במקום אחר פותח לו עוד שלוש מצוות כדי לסגור שולחן? אני לא יודע. אבל הרמב"ן מכניס את זה, והרמב"ן גם אומר, אני לא מבין מה אתה רוצה מהבהג, הרי אתה במצווה חטא, מנית מצוות והלכת בדרכיו. רק מה הוא אומר? הבהג ציטט הגמרא בסוטה, ואתה ציטט את הספרי, אבל מה הטענות שלך עליו, כן? אבל אז יוצא כבר מוקד שלישי לקבורה, כלומר דיברנו על קבורה כקבור תקברנו, דיברנו על קבורה ואהבת לרעך כמוך, פה אומר יש מוקד שלישי, זה ואהבת בדרכיו, אבל האמת היא שהוא לא מאוד רחוק מהמוקד שאהבת לרעך כמוך, מהסיבה הפשוטה שיישום של איזה מידה אלוקית זה קבורת מתים, שמה הוא רחום, אף אתה רחום. הוא אימת, הוא חסר עונים, ואתה מרחם עליו. עכשיו, במובן הזה, זה הדוגמה האלטימטיבית של הקדוש ברוך הוא כגומל חסדים, כן? במובן הזה, הוא לא מאוד מאוד רחוק מ"ואהבת לרעך כמוך". אבל מה שבעצם מתברר, שבקבורת מתים, מעבר לערבות ההדדית בין קרובים, גם מתבררת בעצם חיקוי המידות האלוקיות, לא פחות מזה. וזה בעצם מכניס בימד דתי, כלומר זו פעולה לא רק של חסד בין בני אדם, אלא זו פעולה דתית מובהקת שבה אדם מאמץ את המידה האלוקית שהוא מבטא אותה באמצעות העזרה לחלש, שהמידה הזאת התגלתה בעיקר במצרים. כן, זה חסד של אמת. ברור שהבלכתה בדרכיו לכאורה לא מוגבל דווקא למי? לקרובים. כלומר, אני חוזרים עוד פעם לאותה דילמה, כן? כלומר, אני אסכם שקודם כל מהסיפור המקראי לקבור לא צריך שיגידו לפילו מה יסוד, זה פשיטה, זה דרך ארץ קדמה לתורה. יש פה מצד אחד שאלה, האם נדחוס את הכל לתוך קבור תקברנו, או אולי באמת קבור תקברנו כבודו במקומו מונח, למה הוא יהיה מיוחד? להורגי בית דין, או בוא נאמר ככה, מה שמתברר מכל הדיון הזה, חוץ מהשצפוף ואנחנו צריכים עכשיו לסדר, מה שמתברר זה אולי שני דברים. ראשית, מתברר שיש תשתית מספקת לחובת הקבורה, בלי הפסוק, קבור תקברנו. זה מה שמתברר. הנה, יש לך תשתית שלמה, והלכת בדרכיו, ואהבת לרעך כמוך, דרך ארץ קדמה לתורה. אולי באמת המתח הזה, מה יהיה אם קבור תקברנו, נכלול את המת הרגיל או לא, אולי אין צורך. ומי באמת הלך בכיוון הזה? הרב פרלו, בספר המצוות. ראיתם את הדיון שם שמישהו הספיק? או זה ארוך כמו הגלות, כדורכו של הספר שלו, אבל אני אתלצאת לכם מה שהרב פרלו אומר, כי אני כן עברתי. בסדר, הרב פרלו מנסה להתעסק עם שיטת הרב סעדיה גאון במניין המצוות, כבר הזכרתי את זה בסוף השיעור הקודם. רב סעדיה גאון מביא את קבור תקברנו, מביא אותו בפרשיות המסורות לציבור. אז הוא אומר הרב פרלו בצדק רב, פשיטה שהוא מביא את זה פרשיות המסורות לציבור, שזה מוגבל דווקא להרוגי בית דין, לא מכיר את ההרחבה של שאר המתים. ב' הוא לא מביא בעל תלין בכלל עניין המצוות, הוא טוען את שאלה שעוררנו אותה בפעם הקודמת, שעל הרב סעדיה גאון יש שיטה, כשיש לאו ועשה על אותו דבר, הוא מביא רק אחד מהם, לא מביא את שניהם. כי הוא מבין שהלאו פשוט מחזק אותך לקיים את העשה. מה אם שאר המתים, הרב סעדיה גאון לא חושב שצריך לקבור אותם? אז אומר הרב פרלו את ההצעה הבאה, הם נלמדים מ"ואהבת לרעך כמוך". שימו לב, זה הלב שמח רק הפוך, זה אותו קו חשיבה. הוא אומר, שאר מתים, נלמד מ"ואהבת לרעך כמוך". אלא מה? אין מצוות ואהבת לרעך כמוך על הרוגי בית דין. למה? כי הם רשעים. עכשיו התורה אמרה, קבור תקברנו. אבל בעצם מה שהוא עושה זה, הוא אומר, יש לי פה כמה תשתיות, אני כבר לא צריך להכניס לקבור תקברנו את האחרים. אני אסביר מה הבעיה אם אני מנסה להכניס קבור תקברנו, אני נוצרת כפילות. הרס"ג בעצם אומר, סליחה, הרב פרלו, אין פה כפילות כי כל אחד מלמד על חלק אחר של המצווה, אבל בעצם הוא טוען, אם הרמה אומר, זה דרבונון, מאהבת לך כמוך, הוא אומר, זה התשתית של הכל. עכשיו, הדברים שלו קרובים יותר למה שאני הצגתי בשיעורים האלה, שהתשתית איפה נמצאת? באנושיות הפשוטה של יונה מוטל מת, שהאנשים קוברים אותו, כן? זה הרב פרלו. עכשיו, כן, שימון.
זה סיפור את הגמרא לסנהדרין, שבואו לא מתייפה, כן? מה אני חושב
בו לא מתייפה?
אני
אראה יותר כמוך. שאלה טובה, נדמה לי שהוא מדבר על זה, אני לא זוכר מה הוא אומר. אני צריך לבדוק, בסדר? אני אנסה לבדוק את זה. כמובן שאנחנו, שכבר ניזונים מהבריסקאים, כשאנחנו רואים כפילות, אנחנו לא נבהלים בכלל. כאילו, תראו את הבעלה הזאת, תחליט מה זה. כי מה התשובה של הבריסקאים לשאלות האלה? שזה גם זה וגם זה, מה הבעיה? יש שני דינים, בוא נגיד ככה, כשאדם קובר מת, הוא גם מקיים מצוות והלכת בדרכה, והוא גם מקיים מצוות קבור תקברנו, וכל אחד יש לו מוקד אחר. כלומר, אנחנו פותרים את הכפילות על ידי ההמשגה שאומרת שיש פה רעיונות שונים שכולם יכולים להתקיים באותה פעולה. פעולה אחת מכילה בתוכה אידאות שונות, כן? עכשיו כאן הייתי רוצה, אני רוצה שנשלים את הנושא היום, לעבור בקצרה לנושא של איסור הלנת המת בירושלים. אני מניח שיצא לכם כבר לראות את התוצאות הלא פשוטות של הבהלה הזאת בירושלים, הלוויות המאוחרות בלילה. הייתם בלוויה כזאת? 12 בלילה עם הששיות? כן, אז כאן יש לנו גמרא בבבא קמא, בדף פ"ב. שם הגמרא אומרת שעשרה דברים נאמרו בירושלים, ואחד מהדברים האלה זה שאין מלינים בה את המת. וכאן השאלה הפשוטה שהתעוררה, ואהב טוקצ'ינסקי סיכם את הכל מאוד יפה, זה לכאורה אסור להלין את המת גם בניו יורק וגם בשיקגו, אז מה הדין המיוחד שאין מלינים בה את המת? וכאן באוי למקובל לומר דבר אחד, הרב טוקצ'ינסקי דייק ברש"י דבר אחר, האמת שיש להם גם יסוד למדני משותף. כן, בעולם מה מקובל לומר? שאנחנו ראינו שהמשנה אומרת במפורש שמותר להלין את המת לכבודו של מת. אני למשל אתן לכם דוגמה, כשחופץ חיים נפטר, הוא נפטר ביום שישי, רצו שתהיה לו לוויה גדולה כפי שמגיע ליהודי בשיעור קומה שלו, דוחו את הלוויה ליום ראשון שאנשים יוכלו להספיק להגיע. כן, אנחנו מכירים דברים כאלה, כשמישהו נפטר ויש לו קרובי משפחה בארץ אחרת שצריכים להגיע, מחכים. למה מחכים? כי המת היה רוצה שמשפחתו יהיו בלוויה שלו, ולכן עם כל זה שיש ביזיון שהוא מוטל כאבן, אבל היות וזה לכבודו, הדבר הזה מותר. במילים מאוד פשוטות, יסוד האיסור של להלין את המת הוא כי זה ביזיון המת. היות וכך, אם זה לכבודו, זה דבר מותר. דרך אגב, שכחתי מאמר מוסגר, לפני שאני אמשיך. הרב פרלו, בעיקר על מת מצווה, גם מעריך מאוד שמה, שהגמרא בברכות, שהיא עוסקת במת מצווה, היא לא מדברת על כבוד תקברנו. הוא קודם שם מה המצווה, היא מדברת על כבוד הבריות. גדול כבוד הבריות שדוחה וביאה מת מצווה כדוגמה, והוא אומר כבוד הבריות קשור ל"ואהבת לרעך כמוך". אז אני חוזר אלינו, אבל בפשטות יסוד האיסור להתאמת כי קהילת אלוהים תלוי, מה שלא יהיה פירוש, אם זה לכבודו אז זה לא כללה, זה לא ביזיון שמחכים קצת. בירושלים מקובל לומר שזה לא ככה, אלא אפילו לכבודו של מת לא מלינים אותו, אלא קוברים אותו, אפילו מיד לא לעבור על בעל תלים שיהיה בתוך אותה יממה. הרב טיקוצ'ינסקי דייק ברש"י, הוא כותב שהוא לא ראה מישהו לפניו שדייק את זה, שרש"י שם בבבא קמא כותב שאין מלינים בת המת, קוברים אותו מיד. והוא אומר שבעוד שראינו קודם שבעל תלים אולי זה עד מוחרת בבוקר, יש לנו זמן, לא, מת מישהו בירושלים, אפשר לקבור אותו. כן, והוא מביא שם שעד כמה רב שמואל סלנט היה מקפיד בדבר הזה. הוא אומר שרב שמואל סלנט ציווה לפני מותו, תמיד שהוא מת בגיל 100 ומשהו, כן? אז הוא ציווה שיקברו אותו כמה שיותר מהר, שלא יחכו, והוא כותב, אני באותו זמן לא שמתי לב לרש"י, לא ידעתי לשאול אותו האם זה בגלל הרש"י או בגלל סיבה אחרת. אבל הדברים הם מפורסמים. הבעלה הזאת, הוא מתאר שהפעם היחידה שהוא ראה בשנים שלו בירושלים שהלין ומת, היה כשנפטר רבי שועה לייב דיסקין, הרב מבריסק לפני בית הלוי. שחשיבו אותו כגדול הדור, והסיבה לא הייתה כבודו, הסיבה הייתה פיקוח נפש. חששו שהוא ממות בלילה, שאם תהיה לוויה לילית, שיצאו כולם להר הזיתים בחושך, שיש שם אסון. זו הפעם היחידה רב שמואל סלנט הסכים להלין מת. כן, עכשיו, מה בעצם היסוד שמבדיל בין ירושלים לבין שאר העולם? הדברים מאוד פשוטים, האמת היא שהם כבר תמונים בדברי הרמב"ן שראינו קודם, עד כדי כך שהרב טוקצ'ינסקי ציפה שהיו אומרים את מה שאני הולך להגיד בכל ארץ ישראל. נכון, אנחנו ראינו שבצד קהילת אלוהים תלוי יש גם ולא תטמא את אדמתך. וממילא דין אחד הוא הדין שנאמר על ביזיון המת, כבוד המת. אם זה לכבודו, זה לא מבזה אותו. אבל יש עוד דין, שהרמב"ן אומר, ובכל ארץ ישראל, שאסור לטמא את ארץ ישראל, שיש בה מתים שלא קבורים. הרב טוקצ'ינסקי אומר, הוא היה מצפה, אבל היות והוא לא מצא אף אחד שאומר, הוא לא אומר את זה, שבכל ארץ ישראל לא נוכל להלין את המת אפילו לכבודו, כי אומנם זה לא ביזיון למת, אבל זה עדיין מטמא את האדמה. הוא אומר, לפחות הדבר הזה נכון, איפה? בירושלים. היות ובירושלים זה מטמא את קדושתה, ירושלים כמקום קדוש הוא מקום שלא סובל טומאה, אז כאן גם אם זה לכבודו של מת עדיין ירושלים נטמאת, ולכן אנחנו נקבור אותו, ולכן גם המיד. כן, שמי שמוסיף לזה נופך מאוד עמוק זה הרמב״ם במשנה תורה, במקום שהוא בחר להביא את הדין הזה. כן, אני לא יודע אם אני אספיק את כל מה שאפשר להגיד בדבר הזה, אבל אני אעיר בקצרה שהרמב״ם מביא את זה בכל בית הבחירה בפרק זין, במסגרת הוא שילב את זה במקום לא צפוי. הרמב״ם שילב את זה בתוך רשימת המשנה בכלים, פרק א' משנה ח', 10 קדושות הן. מכירים את המשנה הזאת? 10 קדושות הן משנה בכלים. יש שם בעיה מתמטית פשוטה במשנה הזאת, היא מביאה 10 קדושות בכותרת וכמה יש בפועל? 11. תופעה ידועה שבו הכותרות לא תמיד מתאימות, כותרת אוהבת להיות כותרת עגולה, הפרטים לפעמים פלוס מינוס. יכול להיות, יש כל מיני פתרונות שנאמרו לדבר הזה. אני מרבה חוסר הזמן, אני לא ארחיב בכולם. אני רק אציין שרב הייגאון, ככה מובא בספר הארוך, רב הייגאון אומר שהראשונה לא מהמניין, הראשונה היא ארץ ישראל קדושה מכל הארצות. אומר רב הייגאון, אני לא מונה את הראשונה, ואז זה 10 קדושות בתוך ארץ ישראל. ככה כותב רב הייגאון, הוא גם מסביר למה. הוא מנמק ואומר, כי כל הקדושות סובבות סביב שילוח מחנות. כלומר, כשאני מסתכל ברשימה והמשנה בכלים, איך אני מודד, איך בא לידי ביטוי קדושה של מקום שמשלחים ממנו טמאים? עכשיו, ככל שהקדושה עולה, משולחים משם יותר טמאים. עד שאני מגיע למקדש וכו', משלחים עוד ועוד ועוד טמאים. רב הייגאון אומר, אבל מה קדושתה של ארץ ישראל? שמביאים ממנה, אומרת המשנה, אומר, ושתי הלחם. אבל זה לא קשור לשילוח מחנות. לכן אומר רב הייגאון, אני מסלק את ארץ ישראל מהרשימה, וככה הגעתי ל10 קדושות בתוך הארץ. וגם יש פה תפיסה מה זה קדושה. קדושה זה טהרה שהיא אנטיתזה לטומאה. מאמר מוסגר באחד מההתפרצויות של סבי הרב אחרי מלחמת ששת הימים, בדרשת התשובה תשכ"ח, והיה מאוד מתוח באותה שנה, והיה באבל. הוא התפוצץ על הרב גורן בהדרשת תשובה, שתלה שלטים על מערת המכפלה וקבר רחל, שזה מקומות קדושים, והוא ממש צעק שם, קברים הם לא קדושים, קברים הם טמאים, קדושה זה שילוח מחנות, כן? הוא דיבר שם על רעיון תשובה, והדבר הכי קדוש בעולם זה בן אדם, חי. זה מה שקדוש, לא מתים. אז בהזדמנות, יש איזה ספר, מי שמתעניין, הוא לא קורא במשפחה שלי, יחזקאל ליכטנשטיין, פרסם ספר שנקרא מטומאה לקדושה, איך בתי קברות הפכו להיות בתודעה מקומות קדושים. הוא מומחה לדברים האלה, יחזקאל ליכטנשטיין, הוא גם מנווה דניאל כמו הרב ברמן, ואני לא אעסוק בזה. עכשיו, הרמב"ם בפירוש המשנה לא הלך בדרכו של רב הייגאון, מהסיבה שהוא חשב שלא נכנס במשנה. אבל הוא במשנה תורה, כך הוא עושה. הוא כותב, 10 קדושות הן בארץ ישראל, וזו למעלה מזו. העירות המוקפות תחומה מקודשות בשאר הארץ, שמשלחים מתוכן את המצוראים, הם קוברים בתוכן מת, עד שירצו שיבה טובי העיר. ואז הוא מתקדם בתוך 10 קדושות, והוא מגיע לירושלים מקודשת משאר העירות המוקפות חומה, שאוכלים קודשים קלים מעשר שני לפני מחומתה. עד כאן ציטוט מהמשנה בכלים. היה צריך להמשיך פה לקדושה הבאה. לא, פתאום. ואלו דברים שנאמרו בירושלים, אין מלימים בת המד, אין מעבירים בתוך העצמות הדר. הוא הביא לך פה את כל הגמרא והבא קמא בתוך ההקשר הזה, והסיבה לכך היא סיבה פשוטה. הסיבה לכך היא שהוא רצה שהרשימה של 10 קדושות תהיה סביב שילוח מחנות, ולכן הוא לא הסתפק בדברי המשנה בכלים שאוכלים שם קודשים קלים מייסר שני, אלא הביא דין של אין מילים בתמת, שבעצם זה סוג של שילוח מחנות. מילים מאוד מאוד פשוטות. מעבר לשאלת הדאגה לכבוד המת, גם קיימת הדאגה לתארתה של ירושלים ולדמותה מבחינת קיום שלא תתמת אדמתך. כשלדברים האלה תדעו יש מחירים. המחיר הוא לא פשוט. זה לוויות לא מכובדות, זה דברים לא פשוטים. אני אסיים, אספר לכם מה יעשה. כמה רב טוקצ'ינסקי מגביל את זה רק לירושלים בין החומות, יש לו גבולות, הוא כותב איפה זה בדיוק. כשסבתא שלי עליה שלום נפטרה, היא נפטרה בבית חולים בהדסה הר הצופים, נפטרה בערב 8 ומשהו בערב, ואבא שלי בשום מחיר לא רצה לוויית לילה. הוא ידע שאם הוא מודיע לחבר קדישה הם יתעקשו על לוויה באיזה 12-1 בלילה, הוא פשוט לא רצה את הדבר הזה. אז הוא עשה להם תרגיל, סליחה על הביטוי, כדי לקבור צריכים רישיון קבורה. אנחנו גם מדינה מסודרת עם ביוקרטיה. המשרד של רשם הקבורה הוא נסגר ב-9 בלילה, הוא פשוט לא התקשר לחבר קדישה עד אחרי 9 בלילה, כדי שהם לא יוכלו לקבור באותו יום כי אין רישיון, והלוויה שלה הייתה למחרת.
שנדע,
שבת שלום. טוב.